טוב, אז אנחנו מתחילים בעזרת השם פה ללמוד שפת אמת על פורים. מי היה שפת אמת? שפת אמת היה האדמו"ר רבי יהודה אריה לייב מגור. רבי יהודה אריה לייב מגור, הוא היה שפת אמת. שפת אמת זה משהו מדהים, הוא בעצם היה נכד של חידושי ערים. חידושי ערים מגור, חידושי ערים מגור היה גדול הדורות, הוא היה תלמיד חכם עצום, גם בניגלה, גם בהלכה, כאילו גם בגמרא, היו חידושים על הש"ס, וגם גם בחסידות. הוא בעצם הקים את השושלת הזאת שנקראת חסידות גור. הוא היה חידוש הערים, הוא היה תלמיד חבר של האדמו"ר מקוצק, של הרבי מקוצק, שגם כן זה חסידות, שבשונה נגיד מחסידות אחרות, מאוד הדגישה את הנקודה של הלימוד גמרא. חידושי ערים הוא היה למדן כמו הליטאים כאילו, אבל הוא גם היה ביחד עם זה חסיד, אבל מאוד היה חשוב הצד של הלמדנות, גם אצל הרבי מקוצק זה היה ככה, הלימוד, היה שם רצינות כזאת מאוד מאוד מאוד, שלפעמים שאומרים חסידות זה נשמע כזה, יאללה שותים יין, קופצים על הזה, זה לא, זה היה למדני מאוד, מאוד מאוד היו שייכים ללמדנות הזה. אז חידוש הערים התחיל, בזמן השפת אמת, זה הגיע כבר למצב של השפת אמת. פעם שמעתי מהרב יהושע שפירא, כבר היה לו עשרות אלפי או אפילו יותר מזה חסידים, בכל פולין, אולי מאות אלפים, זה היה משהו כבר התפשט להמון המון המון אנשים, ובעצם את הדברים שהוא כתב פה בספר שלו על הפרשיות ועל המועדים, זה בעצם דברים שהוא, אם אני לא טועה, אומר אותם בשבת, ואז הוא היה כותב אותם במוצאי שבת, את החידושים שעלו לו. איך יודעים את זה? כי יש פה בכל מיני מקומות שהוא כותב, הנה, נגיד בשנת תרל"א הוא כותב, זה מפורים ירבובי דברים. כן, ירבובי דברים שהיו. ויש לו גם מקומות שהוא כותב בהם בספרים, קיצרתי כי שכחתי את מה שאמרתי. או, כן, זה היה לו בליל שבת, או לא יודע מתי בשבת היה דורש את הדרשות שלו. אורות עליונים, ואז היה יושב וכותב אותם. לא שהוא כתב איזשהו ספר חסידות, זה לא נגיד כמו ספר התניא של האדמו"ר מחב"ד, של האדמו"ר הזקן, שהוא ממש כתב ספר חסידי מסודר פרק אחרי פרק. פה זה אוסף של המון המון רעיונות, ולכן, וזה התקבץ לפי שנים. השפת אמת, הוא חושב אחד האדמו"רים שהכי האריכו ימים, זה בעצם, הוא 30 שנה היה אדמו"ר. יש פה בעצם משנת תפריש למד א' שיחות, וככה כל שנה הוא אסף את זה. עד, יש פה בסוף, עד תף ריש, סמך, א' או ב', ג' אפילו, יותר מ-30 שנה. היה אדמו"ר, ובאמת העיר להרבה דברים, והרבה דברים יש בו רעיונות שקרובים גם לרב קוק, וקיצור, ספר ששווה ללמוד, גם בדרך כלל רעיונות קצרים, שקל לתפוס אותם. אז אנחנו היום נתמקד פה בתף ריש למד ד', בסדר? אנחנו ננסה ללמוד כמה דברים על פורים. נתחיל בדבר שככה מחמם לנו את הלב לקראת החג, כדי להתחיל להתניע אותו טוב, ואז אנחנו נראה פה עוד איזה רעיון מאוד עמוק שלו בתחילת ה... בתפש למד דלת פה בפסקה השנייה, בפסקה שמתחילה נראה כי נס דה פורים, כן? נראה כי נס דה פורים, היה הכנה לבית שני, כי היה צריך להיות כוח ועוז לבני ישראל. כן, סתם היסטורית. פורים היה, זה הסיפור של המגילה קורה בזמן גלות בבל. סוף גלות בבל. ממש בסוף גלות בבל, בסוף 70 שנה של גלות בבל, שם קורה הסיפור של פורים. עוד לפני בית שני, אחרי... הרבה שנים אחרי חורבן בית ראשון, שם קורה הסיפור הזה של פורים. יש מחלוקת בראשונים אם בזמן פורים כבר הצהרת כורש הייתה. הצהרת כורש זה מה שכורש מלך פרס אמר, שכל מי שעם ישראל בעצם יכול לעלות לארץ ישראל לחזור ולבנות את בית המקדש. אז לפי הרמב"ן נס פורים היה אחרי הצהרת כורש, ובאמת רוב עם ישראל כבר עלו לארץ ישראל לפי הרמב"ן. אבל אני חושב שהדעה יותר מקובלת זה שעוד לא היה הצהרת כורש, ככה כותב הר"ן, ושבעצם עוד רוב ישראל היו בגלות, היו נמצאים עוד בגלות בבל, ושם קורה הנס הזה של פורים ממש לפני בית שני. אומר השפת אמת, זה לא סתם, שום דבר לא סתם. כזה נס גדול, כזה נס ענק כמו פורים לא מגיע סתם. ולכן אומר, נראה כי נס דפורים היה הכנה לבית שני, כי היה צריך להיות כוח ועוז לבני ישראל. ועל ידי הנס נגבל ליבם, ויכלו לחזור לבית המקדש, כן? המצב הזה של גלות, צריך להבין אותו, שעם ישראל בגלות, זה לא, יאללה, עצרנו לגלות תכף חוזרים. זה כמו שאנחנו מבינים גלות. אנשים בגלות הם מדוכאים, מושפלים, דורכים עליהם, מדובר באנשים שירדו לבבל עם אזיקים, כן? והתייחסו אליהם כמו עבדים וכמו מושפלים לגמרי. והם שבורים לחלוטין מחורבן בית ראשון. וכמו שגם חכמים אומרים, שכשנבנה בית שני, הגיעו זקנים שעוד היו בבית ראשון, לראות את בית שני, והתחילו לבכות. אמרו, מה זה? זה בית מקדש זה? אתם לא יודעים מה זה הבית ראשון? זה הסיפור אחר לגמרי. היו בו 10 ניסים בבית ראשון, שלא היו בבית שני. לא היה תרון הברית, לא היה הרבה דברים. להתחיל לשקם עם, לקום ולהתחיל להניע את עצמו לקראת תחייה, לקראת תקומה, זה סיפור קשה מאוד. כן? זה לוקח זמן. זה מזכיר קצת את כל העליות שהיו פה בארץ ישראל, בהתחלה, שעם ישראל כעם התחיל להתעורר עוד לארץ, זה לקח זמן, לקח זמן, לקח שנים. בהתחלה יש עולים ראשונים, עולים שניים, בכלל עד שעם ישראל התחיל להתעורר בכלל, להתחיל לעלות לארץ, לקח 2,000 שנות גלות כמעט. עד התחיל העליות, העליות של הגר"א, ואחריהם העליות המכונות העלייה הראשונה. אז זה מה שאומר פה השפת אמת, נראה כי נס דפורים היה הכנה לבית שני, כי היה צריך להיות כוח ועוז לבני ישראל. ועל ידי הנס נגבל ליבם, ויכלו לחזור לבית המקדש, ראו איך השם איתם, איך השם אוהב אותם, נצחים את כל האויבים, נפל פחד היהודים על כל העמים, אמרו, זה נתן להם כוח, התעוררות, כן, אנחנו עדיין כאילו קיימים, השם עדיין איתנו, היו פתוחים אחרי הבית ראשון, זהו, נסגר הבסטה, עם ישראל יוצא לפנסיה, והקדוש ברוך הוא לא איתנו. בא לספורים והכתיר בלבבות, כמובן זה לא נכון, אנחנו איתנו אפילו בגלות, נמצא איתנו, שוכן איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, אבל הנס הזה נתן איזה פוש כזה, איזה כוח של תחייה, של התעוררות, הרגשה שזהו, השם איתנו, אפשר לא לבנות את בית המקדש, זה מה שהוא אומר, נס נגפה ליבה, ויכול לחזור לבית המקדש, אומר השפת אמת, וכן אפשר, שיהיה לעתיד נס כזה קודם הגאולה. כמו שאמרו חז"ל, מעמיד עליהם מלך כהמן, שנס זה הכנה לגאולה. כן, הגמרא אומרת, בסנהדרין, הגמרא אומרת שאם עם ישראל מגיע למצב שהגלות מתארכת ומתארכת, ולא חוזרים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כמו המן. כוונה, עושים עליהם גזרות כאלה קשות, שהזעזוע הוא כל כך עמוק, שעם ישראל בתוכו מתחיל לחזור בתשובה. נכון? הרי מה קרה לפורים? הזעזוע, עם ישראל היה בשבר. כמו שהגמרא אומרת, השתחוו לצלם, או שנהנו מסעודת אחשוורוש, למרות שיצאו שם כלי המקדש, זה מראה על הייאוש הגמור, כן? הגמרא אומרת שאחשוורוש מוציא את כלי המקדש, מה עם ישראל צריך להרגיש באותו רגע? זעזוע, שבר, לבכות, רואים את בית את כלי המקדש ככה בסודות של הרשע הזה, עם ישראל כבר היה אדיש, 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 איפה, כבר אין סיכוי לגאולה, אין זה, את זה, כן? היה בשבר, בקרשים, מעמיד על מלך כמו המן, פתאום שזה כמו, כן, כמו חיה כבר, אתה נסה לפגוע בה, זהו, להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, שלא יהיה יותר עם ישראל בעולם? זה לא יהיה, עם ישראל מתעורר, בדרך כלל עושה את כל היהודים, מרדכי מתחיל להעיר את כל עם ישראל, עוברים בעובר בין העבר ברחובות, שם שק ואפר, מתחילים להתעורר, 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 עד שכולם, 3 ימים, צמים, כולל בפסח, וכל עם ישראל מתכנס ביחד לתפילות וזעקות, והגאולה מגיעה. אומר השפת אמת, ואולי גם לעתיד לבוא, מי יודע, זה מה שיהיה. אנחנו נקווה שזה לא יבוא את זו של מלך קשה כהמן, אבל שהקדוש ברוך הוא יעמיד איזה מלך קשה כזה, ויהיה נס שהוא לא יאומן כי יסופר, שנצליח להינצל מזה, כן? והנס הזה הוא כל כך ירים אותנו, כל כך ייתן לנו כוח ועוצמות, כן? להתעורר לקראת הגאולה. כי נצטרך כוח לדבר הזה, משהו שיעיר אותנו לדבר הזה. האם אפשר להגיד שזה השואה? לא יודע, כי השואה בסוף היה שם נס אדיר בשואה. זה שעם ישראל חי, זה נס אדיר, הוא נסתר, לא רואים אותו. הוא נסתר. אבל הוא נס אדיר. אז לא, 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 לא יודע, לא יודע, אולי, אולי באמת אחרי השואה הייתה גאולה, המלך קשה כאמן. אבל האם ראינו שם דווקא את, את הנקודה של עם ישראל חוזר מתשובה בגלל הנס הזה? יותר נשמע שם שזה היה איזה מין שבר כזה לעם, שעכשיו הם עולים לארץ ישראל שלא יהיה עוד דבר כזה, או לא יודע, משהו כזה. לא יודע, יכול להיות דרך לשמות של רימון שלם. אבל פה שפת הידע אומר, אפשר שכך יעדי לבוא. נס כמו פורים. משהו שהוא ייתן לנו הרגשה שהשם איתנו לגמרי, ונוכל להתחיל את כל ה... כל התהליך הזה. ברוך השם, נכון, התהליך כבר התחיל. אצלנו פה אנחנו כבר בתהליך מתקדם, כבר היו את החלוצים, היו כבר את כל התוארות, עם ישראל התעורר, התעורר לתחייה שלו כבר לפני, ברוך השם, יותר מ-70 שנה כבר עם ישראל התעורר לתחייה שלו. אבל עדיין יש הרבה מה לעורר, יש עוד הרבה תחיות שצריך להתחיות אליהן. רק החיינו בינתיים את החול, יש מדינה, יש צבא, עכשיו את הקודש צריך להחיות, את התורה צריך להחיות גם בגלל זה, צריך איזה נשיא, זה צריך לקבל כוח, לומדי התורה צריכים כוח. להיות עם גאוול, והגבל יהיו בדרכי השם, ללכת קדימה. נכון, צריכים לא, לא לפחד מכלום, עם ישראל לא צריך להכיר את הערך של בני חכמים, לתרום הרבה כסף לתורה, להחזיק תורה, שעוד מה להתקדם הדבר הזה. אז זה נקודה אחת ככה, פתיחה לעניין, שעוד עתיד להיות נס כמו פורים, אז שווה ללמוד, שווה להתכונן לדבר הזה. בסוף הפסקה, בסוף הדברים הקודמים פה, בתפר יש למד דלת, השפת אמת אומר משהו מדהים. כתוב במגילה, כתוב ככה, אסתר, פרק ד' כתוב, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. הפסוק הזה הוא פסוק פילי, כן? כי בעצם הוא נמצא שם בוויכוח שבין אסתר למרדכי, כן? אסתר, מרדכי, אסתר רואה שמרדכי נמצא עם שק ויפר עליו, והיא שלחת להבין מה קרה. מרדכי שולח שליח לאסתר להגיד לה שהמן עשה את כל הגזרה ולכן הוא ככה עם כל, עם כל הבגדים והכל ואומר לה גם תדעי לך אסתר אין ברירה את חייבת לתפוס את עצמך ולהיכנס אל המלך אחשוורוש לבקש על עם ישראל אסתר אומרת לא מרדכי אבל מי שנכנס למלך בלי רשות המלך הורג אותו אין זמן בוא נחכה נחכה עוד כמה דקות עוד כמה לא כמה דקות עוד כמה ימים נחכה והקדוש ברוך הוא, והיה הזמן שלי שנכנסת אל המלך אחשוורוש, ואז אני אבקש ממנו. מרדכי אומר לה, אין זמן, צריך פה לפעול פעולה אגרסיבית. למרות לסכנה גדולה של אחשוורוש יפגע בך, את חייבת, עכשיו זה הזמן, אין זמן, אי אפשר לחכות עד שאחשוורוש יקרא לך. ואז הוא אומר לפסוק, באמת, באמת פסוק מפתיע, הוא אומר לפסוק הזה, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כן? אל תנסי להתחמק מהשליחות שלך. זאת אומרת שזה לא הזמן, חשבורוש עוד לא קרה לך. רגע, רגע, לאט לאט. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר, ועד ובית אביך תאבדו. הפסוק הזה פסוק השם, מפרשים פה עומדים עליו. מה זה? אם אחרש תחרישי, הכוונה אם, אם תשקטי ולא תפעלי, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. מאיפה יעמוד להם? הדרך היחידה להציל את עם ישראל זה עכשיו שאסתר תבוא למלך. אין עוד איזה תוכנית מגירה, איפה? מה זה רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר? ואם רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר, אז למה אתה שולח את אסתר לגלות סכנת נפשות? מה זה רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר? הפסוק הזה הוא קשה. צריך להראו, הוא פסוק שיש מה לשבת עליו. אומר השפת אמת, עוד נראה, כי מרדכי ידע שהשם יתברך יעזור לבני ישראל בוודאי. כמו שכתוב, רווח והצלה וכו', את הפסוק שקראנו עכשיו. וכן כתוב, גם בתחילת פרק ד', גם כן, פסוק מואש ככה, צריך להבין מה כתוב. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אז מרדכי ידע את כל אשר נעשה. פשט הוא, ידע מכל ההסכם פה של המלך והחשברוש, של החשברוש והאמן. למרות שזה רשי נראה לי במקום כותב ברוח הקודש, כי מאיפה הוא ידע את ההסכמים ביניהם. זה הפתרון הסופי שם, בוועידת איפה זה פן זה, זה שככה החליטו לגמור עליו, ואף אחד לא, בכל משקט, לא ידעו מה קורה שם. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אומר, אומר, אומר השפת אמת, לא, 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 אתה יודע מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? אתה יודע מה זה רווח והצלה עמוד היהודים במקום אחר? אומר עוד פעם, שפת אמת, כי מרדכי ידע שהשם יתברך יעזור לבני ישראל בוודאי. בטוח! אם השם יעזור לעם ישראל בטוח. אז על מה כל הרע של פורים? אז זה סתם, עוד פעם גזירה, בטוח ננצל מזה, אז מה מיוחד בפורים, תמיד אומרים, זו הייתה גזירה שאין אפשרה לנצל מנה, וכתוב במערל שכדי כדי שהקדוש ברוך הוא יצליח לעשות את הנס של פורים, הוא היה צריך לעורר איזה שם אורות מעולם של תחיית המתים, ממש מזהורות עתידיים כאלה שיחיו את ישראל מהמקום שבו הם היו, זה הייתה גזירה, ורווח יעמוד להיות עם מקום אחר. ומה, אז למה גם מרדכי כל כך מתאמץ, ודרך כלל עושה את כל היהודים, וטעניות, וצמות? מרדכי ידע שדרך יעזור לבני ישראל בוודאי. בכוונה, מרדכי ידע מה זה עם ישראל, ידע מה זה נתח ישראל, ידע מה זה כנסת ישראל. מה, יש אבא אמינה שהדבר הזה ייגמר? שלא יהיה עם ישראל, יש אבא אמינה כזאת? כן, כן, זה מה שמרדכי, זה מה שהמן קבע. ואם אין לך אבא אמינה כזאת, אז למה אתה כל כך משתגע? מה אתה משתגע בכל שושן? זה מאוד קשה לדבר הזה. אז אומר השפת אמת, רק שכן דרך כל הצדיקים, שאף שיודעים הישועה, מכל מקום יכולים לצעוק בלב שלם ממש כמו אם לא היה יודע. ולמי שאינו כן, אין מרים לישועה באמת. אתה יודע למי הקדוש ברוך הוא נותן את הסייעתא דשמיא הזאת, את הרוח הקודש הזאת, לדעת שבאמת הישועה תצלח? רק לצדיק כזה, שיודע להחזיק בראש את שתי החשבונות. או, זה משהו חזק, כמו ששפת אמת אומר. תדע לך שבאמת בחשבון אחד עמוק, כן? הצדיקים יודעים שיש לעולם איזושהי הנהגה אלוקית, שלוקחת את העולם אל הטוב הגמור, בלי קשר למה שאנחנו עושים. גם אם כל העולם יושב ככה, יעשן סיגריה, יש איזה הנהגה אלוקית שתעורר את הלבבות להפסיק לעשן סיגריה. כן? להתחיל להתעורר, להתחיל לפעול, להתחיל זה. כאילו גם אם העולם ירצה לשבת ככה לעשן סיגריה, יהיה איזה הנהגה אלוקית שמעורבת אותנו באיזשהו אופן. מלך קשה כאמן, דברים אחרים, עניינים אחרים, כמו שקרה פה, כן? מרדכי ידע שהישועה תבוא. אבל איך הישועה תבוא? הצדיקים יודעים שהישועה צריכה לבוא על ידי הפעולות שלנו. שהקדוש ברוך הוא חפץ מאוד בתפילות שלנו, בצומות שלנו, בהתייחסות הרצינית שלנו לדברים. אבל אתה אומר שגם בלי זה יהיה גאולה. נכון, זה חשבון שנראה לנו בעיניים שלנו כסותר. אנחנו לא יכולים לתפוס אותו כל כך. איך זה שהגאולה בוודאי תבוא, אבל היא תבוא רק בתנאי שאנחנו עושים את הפעולות שלנו. אבל זה תלוי כן בנו. אם אנחנו לא נעשה, אז זה לא, לא, זה כן יהיה. זה חשבון, זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לשאת במחשבה שלו הפכים גמורים. הצדיקים יודעים להכיל את זה. שמצד אחד הם מלאים בוודאות גמורה. מה נפקא מינה? לא מפחדים מכלום. הם מלאי אמת, ביטחון, הם בטוחים בצדקת הדרך, הם יכולים לראות הזויים. אבל הם ממשיכים ואומרים את מה שצריך להיות, את האמת לאמיתה, כי הם מאמינים בכוח של עם ישראל, בסגולה של עם ישראל, הם מאמינים בהשם, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם ישראל, ולדבר הזה אין הפסק. ומצד שני, הם יודעים את העבודה שלהם, שלמרות שיודעים את הישועה, הם יכולים לצעוק בלב שלם, כי הם לא יודעים שתבוא ישועה. הם יודעים להיכנס לעבודת השם שאומרת, אתם צריכים לעשות את עבודתכם. הקדוש ברוך הוא כביכול לא צריך להיות הקורבנות שלנו, לא צריך להיות התפילות שלנו, יכול להסתדר, הקדוש ברוך הוא לא צריך. לא צריך מאיתנו כלום. הוא לא צריך מאיתנו כלום, אבל הוא חקק את העולם באופן כזה, שאם לא נעשה כלום, אז לא יהיה כלום. אבל אין אפשרות כזאת שלא נעשה כלום. הכוונה זה, אתם מבינים את העניין הסותר פה, זאת אומרת, זה נקודה שהצדיק יכול לתפוס אותה. מיד השפת אומר מסייג את זה, ולמי שאינו כן, אין מרים לישועה באמת. באמת אין הכי נמי. מי שלא נמצא במקום הזה, במדרגה הזאת, מי שלא נמצא שם, אז באמת, באמת, הוא לא, אין לו את הרוח הקודש הזאת. הוא לא יודע את כל אשר נעשה. דווקא למרדכי יראו את כל אשר נעשה, אומר השפת אמת, מה הכוונה את כל אשר נעשה? הראו לו שבעולמות העליונים הולך לצאת פורים. תחשוב, מצד הקדוש ברוך הוא. לא בצד הקדוש ברוך הוא, אז איזה התרגשות הייתה לו לקראת הגזירה של המן. שם אמר, עוד רגע, המן הולך לגזור גזירה, שהולך לצאת עם עינה פורים לעם ישראל. איזה כיף! הולך להיות פורים לכל עם ישראל! יאללה, שכבר יגזור את הגזירה שלו, כאילו, הקדוש ברוך הוא כאילו מחכה, בעיניים של הקדוש ברוך הוא, הכל שמחה גדולה. כמו שאומרת הגמרא, שבבתים, זה מחלוקת שם, זה, איך מפרשים את הגמרא, אבל שבבתים הפנימיים של ריבונו של עולם, תמיד הוא שמח. תמיד הוא יודע שהכל הולך לטוב. הקדוש ברוך הוא משתעשע עם העולם שלו. כאילו יש צרה, כאילו זה, שמח מזה פורים. ומרדכי את זה יודע. אבל יודע להתנהל ולצעוק ולעשות את עבודתנו, וזה דבר חשוב מאוד לכל המוטיבציה שלנו ולכל עבודת השם שלנו. אנחנו רואים פה להיכנס לפינה כזאת של או אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא כבר יגלגל אותנו, או מה אפשר לעשות מול כל מיני תופעות אדירות, אימפריות של תרבות, מול אמן הרשע, אחשוורוש המלך על כל העולם. הגמרא אומרת, נכון, יש שלושה אנשים שמלכו על כל העולם. אחשוורוש, נבוכדנצר ואחאב. כך אומרת הגמרא. וגם שלמה, אבל שלמה הוא עוד יותר אפילו. הוא גם הלך על העליונים, הגמרא אומרת. גם על המלאכים. אבל שלושה הם הלכו על כל העולם. אתה יכול להילחם עכשיו בכל העולם? אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולהילחם במלך ששולט על כל העולם? זה כמו ש... אוקראינה, תבוא לפוטין ותגיד לו עכשיו, יאללה, קפוץ לנו, אנחנו זה. אז נגמור עליכם ברגע אחד, לא יודע, מדינה קטנה אחרת, כן? אבל עם ישראל, לצדיקים, יש את הוודאות. אנחנו עושים את תפקידנו. אנחנו צועקים וזועקים, כי אנחנו יודעים שוודאי תהיה ישועה. אבל אנחנו מבינים שתפקידנו לצעוק ולזעוק. וגם כשזה נראה לא הגיוני, זה נראה לא הגיוני. זה קצת מזכיר לי תמיד הדבר הזה. את מרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה, אני לא חושב שאם היית שואל שם מישהו, הוא היה אומר לך, נראה לי שנגמור על גרמניה. כן, נראה לי שננצח את כל גרמניה. מדובר בצבא האדיר בזמן ההוא, כן, שניצח המון עמים מסביבו, עם כלי נשק. אף אחד לא נראה לי, לא יודע אם מישהו חשב שם. אבל לפחות אדם יאמרו לעצמם, אנחנו אבל נמות כמו לוחמים. לא נמות כמו, אנחנו נעשה את העבודה שלנו. נמות כמו יהודים שמסרו את נפשם על קידוש השם, שנלחמו למען כבוד שם השם בעולם, שעם ישראל הולך כרצון לטבח, לא היה מושפל. אבל מה זה עוזר לכם? עזבו, גאולתי, ואתם בין כך ובין כך תמותו. אז בשביל מה להילחם? כי לנו יש תפקיד, אנחנו עושים את תפקידנו. אנחנו לא יודעים להעריך ולהגיד מה הדברים שאנחנו עושים פועלים, אבל אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים. מרדכי יודע, אני תפקידי ללכת ולזרוק. מה זה עושה לריבונו שלנו שאני אלך וזועק אם גם ככה בסוף הקדוש ברוך הוא יגע אותנו? כי הקדוש ברוך הוא ככה ציווה אותנו, שאנחנו עושים את פעולתנו שלנו לדבר הזה שערך המשמעות. ואם אתה לא מבין איך הדברים מסתדרים ריבונו של עולם, אז אתה תהיה מלא אמונה בדבר הזה. לכן אומר השפת אמת, וזה אנחנו נסיים, וזה טליה באמונה שלמה שמבטל כל השכל השם יתברך ויודע ומאמין שאין סתירה מכל זה, שהישוע בא על ידי צעקת האדם. אף כי השם יתברך לא יעזוב בני ישראל בלי ספק. מכל מקום צריכים לצעוק בעת צרה, הדבר הזה, כמו שכתוב בעת צרה יעקב בן היבשע, כי הדבר הזה שייך לשאלת הידיעה בבחירה, מה שנקרא, שהרב אנחנו מצד אחד נותן בחירה גמורה, מצד שני הוא יודע את כל מה שנעשה, סוגיות עמוקות בראשונים. אומר השפת אמת, אנחנו, ויעבור, כמו שכתוב, ויעבור מרדכי, עבר מעל כל הקושיות, מעל כל הסתירות, הלך מעל כל הדבר הזה, האמין בהשם אמונה שלמה, שלמות השם יגלה לו שתהיה ישועה גמורה בוודאי, הוא את פעולתו הולך ופועל וזועק ועושה, מתוך אמונה שיש משמעות הדברים שלנו. נפקא מינה לדבר הזה שאפשר לקחת מאיתנו, זה סוגיה של מחאה. האם אנחנו צריכים היום כעם, כציבור דתי, ללכת ולצעוק, זה לא בסדר, מה שהתרבות היום עושה זה לא בסדר. מי מקשיב לך? מי יודע מה שאתה אומר? מה, אנשים עכשיו מקשיבים לרב טאו שהולך עכשיו ונלחם נגד כל מיני דברים שיש היום בציבור, מי מקשיב לו? כמה תלמידים או כמה? לא, אבל לא משנה, הוא צדיק והוא יודע שזה תפקידו. הוא הולך ואומר את האמת, מה נכון, איך המשרד צריך לחיות. כולכם תדעו לכם שם בתל אביב, בכל המגדלים הענקיים, אתם אמורים בסופו של דבר להיות עם השם, להיות נביאים, להיות עמידי חכמים, להחזיק תורה. נו באמת, תראה מה הולך שם, איזה תורה, איזה תנאי. זה עם ישראל, תשובה תהיה ועם ישראל ינצח. בעזרת השם נמשיך ככה להגיד לעשות תפקידנו, לעבוד את, את עבודתנו, ומתוך ידיעה ואמונה שלמה שבעזרת השם הכל הכל יהיה הכי הכי טוב שיכול להיות.